שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ס"ז במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה רבע שעה. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה את המקור לזה שפסח בא בתומה. בחלק השני, אגב החלק הראשון, נדבר על שילוח טמאים מן המחנה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אגב זה שאתמול דיברנו על זה שפסח בא גם בשבת, היום נדבר על זה שפסח בא גם בתומה. מה הכוונה? אז אנחנו יודעים שבאופן כללי לא מביאים קורבנות בתומה, ממילא אדם תמה לא יכול לעשות פסח כי הוא לא יוכל לאכול אותו, כהן תמה לא יכול להקריב, אי אפשר להשתמש בכלי שרת תמאים, בקיצור לא בא בתומה. אבל יש דין מיוחד בקורבנות שיש להם זמן קבוע, שאז אם רוב הציבור או רוב הכהנים או רוב כלי השרת טמאים בתומת מת, אז מקריבים גם בתומה. זה הדין בכל קורבן ציבור שיש לו זמן קבוע. יש עדיין הבדל בין פסח לשאר הקורבנות, שבפסח אפילו אוכלים בתומה, בשאר הקורבנות לא אוכלים בתומה אלא רק מקריבים. בכל אופן היום נתמקד בפסח. אז מה המקור לזה שפסח בא גם בתומה? לגבי זה הגמרא מביאה שני מקורות, אחד של רבי יוחנן מפסח שני והשני של ריש לקיש מהדין של שילוח טמאים. נתחיל במקור הראשון. אומר רבי יוחנן, לגבי פסח כתוב כך, איש איש כי יהיה טמא לנפש וכולי, ועשה פסח להשם בחודש השני. כלומר, אדם שהוא טמא בפסח ראשון עושה פסח שני. עכשיו, למרות שהפסוק מדבר על טמא נפש, בכל זאת הגמרא מביאה ברייתא בשליש העליון של עמוד א', שזה נכון גם לגבי שאר הטמאים. כל טמא בפסח ראשון שהוא לא יכול לעשות את הפסח עושה פסח שני. עכשיו אומר רבי יוחנן, אם נסתכל בפסוק, ברור שהוא מדבר על איש יחיד. כתוב איש איש, כלומר דווקא יחידים נדחים לפסח שני. אבל אם יש ציבור שלם שהוא טמא, או רוב ציבור, אז הוא לא נדחה לפסח שני, אלא מה הוא עושה? הוא עושה בפסח ראשון. אז הנה מקור לזה שכשרוב הציבור טמאים, עושים בפסח ראשון. זה המקור של רבי יוחנן, אבל מקשה עליו ריש לקיש, אתה צודק שהפסוק באמת מדבר על זה שרק יחיד נדחה לפסח שני ולא ציבור, אבל מה לגבי הציבור? מי אמר שהציבור עושה בתומה? אולי הוא פשוט לא עושה בכלל? עונה על זה בהמשך הבאי, זה לא אפשרי, כי אם זה היה נכון, אז לא ברור למה הפסוק כותב, טמא לנפש, הרי כבר אמרנו שלגבי יחיד שנדחה לפסח שני, זה נכון בכל התומות, לא רק לגבי טמא נפש. אז למה כתוב בפסוק טמא לנפש? כנראה שלגבי ציבור, בכל זאת יש הבדל בין טמא נפש לשאר הטמאים. מה ההבדל? אז אם נאמר שכשרוב הציבור טמא הוא לא עושה פסח בכלל, אז זה יהיה נכון לגבי כל התומות, ועדיין אין לנו הבדל בין טמא נפש לשאר התומות. אלא כנראה שההבדל הוא שכשרוב הציבור טמא בשאר התומות, הוא נדחה לפסח שני, ואילו בתמי מת, הוא עושה פסח בזמן בתומה. אז מכאן ראיה שבאמת הפסוק הזה לא בא לומר שציבור תמה לא עושה בכלל, אלא שכשהוא תמה בתומת מת, הוא עושה בזמן בתומה. עד כאן המקור הראשון שפסח בא בתומה. שוב, לומדים את זה מזה שאיש נדחה לפסח שני וציבור לא נדחה, אלא מה הוא עושה? אז לא יכול להיות שהכוונה היא שהוא לא עושה בכלל, כי אז לא מובן למה כתוב תמי נפש, אלא כנראה שכשהציבור תמי מת, הוא עושה בזמן בתומה. המקור השני הוא כאמור של ריש לקיש, והוא לומד את זה מפסוק שמדבר על זה שצריך לשלח מן המחנה, כלומר כרגע בפשטות ממחנה שכינה, את כל הטמאים. כתוב במדבר ה' צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. עכשיו ריש לקיש מניח שצרוע וזב הם יותר חמורים מטמא מת, כי טמא מת זה טומאה שהוא קיבל מבחוץ, צרוע וזב זה טומאה שיוצאת להם מהגוף, כלומר זה בא מבפנים, ממילא הם יותר חמורים, ממילא לכאורה לא היה צריך להזכיר אותם, כי אם משלחים טמא מת, אז ברור שמשלחים גם אותם. אלא למה בכל זאת התורה כתבה במפורש שגם אותם צריך לשלח? אלא כנראה שיש דברים שאותם משלחים יותר מטמא מת, וממילא זה לא מספיק להזכיר טמא מת, אלא צריך להזכיר גם אותם בשביל להחמיר בהם יותר. במה מחמירים בהם יותר? כנראה שלגבי פסח שבא בתומה, שאם רוב הציבור הוא טמא מת אז הוא עושה בתומה, אם רוב הציבור הוא צרוע או זב, אז הוא לא עושה בתומה, אלא הוא נדחה לפסח שני. אז הנה מקור לזה שאם רוב הציבור הוא טמא מת, עושים את הפסח בתומה. זה המקור של ריש לקיש, אבל הבאי דוחה את זה, ואומר לפי הגיון הזה, היה צריך להמשיך את זה שלב נוסף, ולומר, הרי מצורע יותר חמור מזב, אז ממילא שוב חוזרת השאלה, למה התורה כתבה גם זב וגם מצורע? יכלה ללמוד מצורע קל וחומר מזב, אלא למה בכל זאת מצורע הוזכר? בשביל לומר שיש דבר שמצורע משתלח וזב לא, ואז יוצא שזב הוא כמו טמא נפש, כלומר שגם זב יעשה את הפסח בתומה ורק מצורע לו, וזה הרי כמובן לא נכון, כמו שאמרנו מקודם, שרק טמא נפש עושה בתומה ולא שאר הטומאות, אלא כל הלימוד הזה משילוח טמאים לא נכון, ואנחנו נשארים עם המקור של רבי יוחנן שלמד את זה מהדין של פסח שני. אז עד כאן המקורות לגבי זה שפסח בא בתומה. בסוגריים רק נזכיר שזה לגבי פסח. מה לגבי שאר הקורבנות? אז בתחילת הסוגיה הגמרא אומרת שלגבי תמיד אפשר ללמוד גזרה שווה מפסח. בהמשך המסכת בדף עין זין יש גם מקור עצמאי בקורבן תמיד מזה שכתוב במועדו, וכמו שאתמול אמנו במועדו אפילו בשבת, אז שם אומרים במועדו אפילו בתומה. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי זה שפסח בא בתומה. החלק השני, שהוא בעצם השלמה לחלק הראשון, עוסק בפסוק שהזכרנו מקודם לגבי שילוח תמאים. כלומר, נזכיר שראינו בפסוק בבמדבר ה' צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש. ואמרנו מקודם שלכאורה יש כאן דברים מיותרים, כי הרי תמל הנפש זה קל יותר מזב, וזב זה קל יותר מצרוע, אז לכאורה היה מספיק להזכיר את תמל הנפש ולא להזכיר לא את צרוע ולא את זב. ולמה בכל זאת הזכירו גם את זב ואז גם את צרוע? אז מקודם אמרנו שזה נועד בשביל ללמד את הדין של פסח שבא בתומה, אבל את זה כאמור דחינו, אז עכשיו בחלק הזה נראה למה זה בכל זאת נועד, ואת החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון, שבשבילו נדלק קצת עד השליש התחתון של עמוד א', אנחנו נראה מחלוקת בין רבי שמעון לרב יהודה מה באמת לומדים מאותו פסוק. רבי שמעון הולך באותו כיוון שראינו מקודם, והוא אומר שאם בכל זאת התורה הזכירה את זב ואחרי זה גם את מצורע שגם אותם צריך לשלח, למרות שלכאורה את מצורע אפשר ללמוד מזב ואת זב מתמי נפש, כנראה כי רצתה לומר שיש חומרה מיוחדת לגבי שילוח במצורע שאין בזב ובזב שאין בתמי נפש. מה החומרה? החומרה היא לגבי עד לאיזה מחנה אני משלח כל תמי. כלומר, הכי קל זה תממת, אותו משלחים רק ממחנה שכינה, אבל במחנה לוויה, כלומר בעזרה, הוא יכול להסתובב. זאת רמה ראשונה. רמה שנייה זה זב, שהוא משתלח גם ממחנה לוויה, אבל הוא יכול להיות במחנה ישראל, כלומר בירושלים. הרמה הבאה זה מצורע, שהוא משתלח מכל שלוש המחנות. אלה הדרגות של שילוח התמאים, ולפי רבי שמעון לומדים את זה מהפסוק שהזכרנו, כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש. זה מה שרבי שמעון לומד מהפסוק. לעומת זאת רבי יהודה, את הדרגות השונות של שילוח תמאים הוא לומד מפסוק אחר, ומהפסוק של רבי שמעון הוא לומד משהו אחר. אז קודם כל בוא נראה מה הוא לומד מהפסוק של רבי שמעון. אומרת הגמרא באמצע עמוד ב' שהוא לומד מהפסוק הזה שיש תלות בין שילוח של מצורע וזב לבין שילוח של תממת. כלומר, מתי אני משלח מצורע וזב? רק אם אני גם משלח תמי מתים. אבל במצב שבו אנחנו לא משלחים תמי מתים, ומתי יש מצב כזה? בפסח שבא בתומה, כשרוב הציבור תמי מתים, אז אני גם לא משלח מצורע וזב. כלומר, אם באותו זמן המצורע והזב ייכנסו למקום שבו הם אסורים להיכנס, כלומר, לתוך מחנה שכינה אפילו, אמנם זה אסור, אבל הם לא לוקים, כי יש תלות בין השילוח של כל התמאים. זה מה שרב יהודה לומד מזה שהוזכרו גם את צורה וגם זהב, למרות שלכאורה זה מיותר. ועכשיו, מאיפה רבי יהודה לומד את הדרגות השונות של השילוח? כלומר, שמצורע משתלח מחוץ לכל המחנות, זהב מחוץ למחנה לוויה, ותממת מחוץ למחנה שכינה. הוא לומד את זה משילוב של שני פסוקים. פסוק אחד זה פסוק ספציפי לגבי מצורע, כתוב בויקרא י"ג בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, אז מכאן לומדים שמצורע צריך להיות מחוץ לכל המחנות, כי הרי המקום שלו זה מחנה ישראל, וכתוב שאפילו שם הוא לא יכול להיות, כלומר מחוץ לכל המחנות. לגבי שאר התמים, הוא לומד את זה מההמשך של אותו פסוק שהזכרנו, כתוב ולא יתמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. מחניהם זה לשון רבים, ומכאן הוא לומד שלכל רמה של תומה יש אזור שילוח אחר. ממילא כיוון שמצורע משתלח מחוץ לכל המחנות, הזב שהוא קצת יותר קל משתלח מחוץ לשתי מחנות, ותממת שהוא הכי קל משתלח רק מחוץ למחנה שכינה. ככה לומד רבי יהודה את הדרגות השונות של שילוח תמאים. אז עד כאן השלב הראשון של החלק הזה, ראינו שרבי שמעון לומד מהפסוק שהזכרנו את הדרגות של שילוח תמאים, רבי יהודה לומד מהפסוק הזה שיש תלות בין השילוח של התמאים, ואילו את הדרגות הוא לומד ממצורע בצירוף של סוף הפסוק שהזכרנו, מחניהם לשון רבים. זה היה השלב הראשון בחלק הזה, כשבגמרא זה לא מובא כשלב בפני עצמו. כאן בכל זאת עשינו מזה שלב בפני עצמו, כי נראה לנו שזה בעצם עיקר הסיבה שזה הובא כאן בגמרא, למרות שבגמרא הדיון עצמו סובב סביב מה שנראה עכשיו בשלב השני. הנושא של השלב השני זה מה קורה אם המצורע או הזב נכנסים לאזור שהם אסורים, כלומר המצורע נכנס למחנה ישראל או הזב למחנה לוויה, האם הם מקבלים על זה מלכות או שלא. לגבי זה בהתחלה הגמרא מביאה את רב חיסטה שאומר שאין מלכות, על זה הגמרא מקשה מברייתא שבה מפורש שיש מלכות, ואז עונה הגמרא שבעצם זה נתון במחלוקת תנאים. איזה תנאים? רבי שמעון ורב יהודה שראינו בברייתא מקודם. רב יהודה שם בפירוש אמר שיש מלכות, כי הרי מקודם באותה ברייתא ראינו שלפי רב יהודה יש מצב מיוחד שבו אין מלכות, כלומר אם פסח בא בתומה אז גם אם מצורע וזב נכנסו אין להם מלכות, משמע שבמצב רגיל יש להם מלכות. זו דעת רב יהודה. לעומת זאת רבי שמעון, שהוא למד מהפסוק כל צרוע וכל זע וכל טמא לנפש את הדרגות של שילוח טמאים, מה הוא עושה עם הפסוק לגבי מצורע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? הוא אומר שהפסוק הזה בא וניתק את הלב לעשה. כלומר, הלב הזה שמצורע אסור לו להיכנס, זה בעצם לב הניתק לעשה. כלומר, ברגע שהוא עובר על הלב הזה ונכנס לאזור שאסור לו להיות, אז יש לו מצוות עשה לתקן את המצב הזה ולצאת מיד החוצה מהמחנה. זה נקרא לב הניתק לעשה. דוגמה נוספת ידועה לזה זה גזל, שגם בגזל יש מצוות עשה וישיב את הגזלה, ויש לנו כלל שבלב הניתק לעשה אין מלכות, ולכן לפי רבי שמעון אין מלכות. לעומת זאת רבי יהודה שאומר כאמור שיש מלכות, זה כי מהפסוק של מצורע הוא למד את עצם הדרגות, ולכן זה לא לב הניתק לעשה. זה השלב השני בדיון, יש לנו מחלוקת תנאים, האם מי שנכנס לוקה על זה או לא, לפי רבי שמעון הוא לא לוקה, לפי רבי יהודה הוא לוקה. עכשיו רק נשים לב שזה לגבי מצורע וזב שנכנסו דרגה אחת, אבל לגבי תמה שנכנס למחנה שכינה, אז כאן זה יותר חמור, אם זה במזיד הוא חייב קרת, אם זה בשוגג הוא חייב קורבן עולה ויורד, בזה הגמרא אצלנו לא התעסקה. עד כאן השלב השני של החלק הזה של השיעור, בשלב הראשון ראינו מה לומדים מהפסוק כל צרוע וכל זה וכל תמי לנפש ודיברנו על הדרגות של שילוח תמאים. בשלב השני ראינו מה קורה אם אחד מהם נכנס בכל זאת. עכשיו בשלב השלישי שמתחיל ארבע שורות לפני סוף עמוד א' ועד אמצע עמוד ב' נראה השלמה לשלב הראשון, וזה לגבי ההיררכיה של התומות. כלומר, עד עכשיו כשהתעסקנו בפסוק כל צרוע וכל זה וכל תמי לנפש, אנחנו כהנחת יסוד שתמא מת הוא הכי קל, אחרי זה זב, אחרי זה מצורע, ולכן אמרנו שמספיק כשהתורה הייתה כותבת שצריך לשלח תמי מת, והיינו כבר יודעים קל וחומר לזה ומצורה, ומספיק בזה, והיינו יודעים קל וחומר למצורה. עכשיו, שואלת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אז הגמרא תצטרך להראות בשלב הראשון במה תמי מת קל מזה ומצורה, ובשלב השני במה זב קל ממצורה, ולכן אפשר לעשות קל וחומר מתמי מת לזה ומצורה, ומזה למצורה. עכשיו נקדים שבשני השלבים האלו אנחנו נצרף לדיון עוד שתי תומות. כלומר, את הדרגה של תמי מת אנחנו נרחיב גם לתמי שרץ, ואת הדרגה של זב אנחנו נרחיב גם לבעל קרי. בהמשך נראה מקור להרחבה הזאת, כרגע נקבל אותה כהנחה, ועוד רגע נראה למה ההרחבה הזאת עוזרת לנו. אז נתחיל בשלב הראשון, במה תמי מת קל מזה ומצורה? אומרת הגמרא, כי זה ומצורה זה תומה שיוצא מגופן, לעומת זאת תמי מת וגם שרץ זה תומה שמגיעה מבחוץ, אז בזה הם קלים מזה ומצורה. אז זה נכון, אבל אומרת הגמרא, הבעיה היא שיש גם דברים הפוכים, כלומר דברים שבהם הם דווקא חמורים, וממילא לכאורה אי אפשר ללמוד מהם קל וחומר. במה הם חמורים? אז תמי מת הוא חמור בזה שהוא טעון הזעה ממי אפר של פרה אדומה, בשלישי ובשביעי, מה שאין כן בזה ומצורה, לכן ממנו אי אפשר ללמוד קל וחומר, אז בסדר, אז נלמד משרץ. הבעיה היא שגם משרץ אי אפשר ללמוד, כי גם בשרץ יש משהו שהוא חמור, וזה ששרץ, ואגב גם תמי מת, מתמים גם באונס, לעומת זאת זב לא מתמה מאונס, כלומר אם הוא למשל חולה ובגלל זה הוא ראה עזיבה, אז הוא לא הופך להיות זב. אז לכאורה יש משהו חמור בשרץ ומת יותר מהדרגה של זב. עונה הגמרא, זה לא נכון, כי האמת היא שגם זב יש דבר שבו הוא כן מתמא מאונס, וזה הראייה הראשונה. כלומר, הראייה הראשונה של הזב היא כן נחשבת ראייה גם אם היא הייתה באונס, רק הראיות הבאות הן לא נחשבות ראייה אם זה היה באונס. ממילא גם לגבי אונס, תמא מת ושרץ לא יותר חמורים, ולכן ההיררכיה הראשונה עדיין נשארה, ששרץ זה יותר קל מבעל קרי זב ומצורע, ולכן אפשר לעשות קל וחומר משרץ אליהם. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה שנראה דיון עם מבנה דומה, הפעם בין זב ומצורע, שאנחנו צריכים להראות שזב יותר קל ממצורע, ולכן אפשר לעשות קל וחומר מזב למצורע, כשנזכיר שלזב צירפנו גם את בעל קרי, כך שבאמת אפשר לעשות גם קל וחומר מבעל קרי למצורע. אז במה זב קל ממצורע? אומרת הגמרא שמצורע טעון פריאה ופרימה של השיער והבגדים, והוא אסור בתשמיש המיטה, וזב לא, גם בעל קרי לא, ולכן אפשר לעשות קל וחומר מזב למצורע. זה נכון, אבל גם כאן דוחה הגמרא ואומרת, נכון, אבל גם יש דבר שבו זב חמור ממצורע, וזה שזב מתמה גם במשכב ומושב ועשית מה שאין כן במצורע. ממילא, מזב אי אפשר לעשות קל וחומר, אבל אומרת הגמרא, בסדר, מזב לא נעשה קל וחומר, אבל נעשה אותו מבעל קרי, שאותו כאמור צירפנו לזב, כי הרי בעל קרי אין בו את החומרה הזאת, כי הוא לא מתמה משכב ומושב, ממילא מצורע חמור ממנו, ואפשר לעשות קל וחומר מבעל קרי למצורע. עכשיו, גם על זה מקשה הגמרא ואומרת, אבל גם בבעל קרי יש משהו שהוא חמור ממצורה, וזה שבעל קרי מתמה במשהו, ואילו מצורה זה דווקא בגודל של גריס. דוחה הגמרא, נכון שלפי רבנן בעל קרי מתמה במשהו, אבל את הברייתא הזאת שלומדת מבעל קרי למצורה נעמיד כרבי נתן, שהוא אומר שבזהב ובבעל קרי יש שיעור, שזה מינימום של חתימת פיאמה, שזה גם כן בערך בגודל של גריס, וממילא אין כאן איזה חומרה מיוחדת על פני מצורה. לעומת זאת, מצורה כן חמור בזה שהוא טעון פריאה ופרימה ואסור בתשמיש, וממילא אפשר לעשות קל וחומר מבעל קרי למצורה. אז כך הסברנו את ההיררכיה באותה ברייתא, שיכולנו לעשות קל וחומר מתממת לזהב, או יותר נכון לפי הסבר עכשיו משרץ לזהב, וגם היינו עושים קל וחומר מזהב למצורה, יותר נכון לפי הסבר עכשיו מבעל קרי למצורה, ומזה שלא עשינו את הקל וחומר, אלא התורה כתבה כל אחד מהם, למדנו לפי רבי שמעון את הדרגות של השילוח שהזכרנו מקודם. עכשיו בסוגריים, ממש לסיום, מאיפה באמת אנחנו יודעים שאפשר להרחיב את תממת גם לשרץ ואת זהב גם לבעל קרי? אז לומדים את זה מהמילה וכל, כי הרי באותו פסוק לא כתוב צרוע זהב ותמי נפש, אלא כתוב כל צרוע וכל זהב וכל תמי לנפש, אז וכל וכל בא לרבות לזהב את בעל קרי, ולתמי נפש זה מרבה מי שנוגע בשרץ, ומהמילה כל צרוע לא מרבים כלום, ולמה זה נכתב מסבירה הגמרא כמעט באמצע עמוד ב', שאגב זה שבזהב ובתממת זה כתוב, אז זה כתוב גם לגבי צרוע, אבל מכאן לא מרחיבים כלום. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', מאמצע עמוד ב' ועד 10 שורות לפני סוף העמוד, כבר ראינו מקודם בשלב הראשון של החלק הזה, אז בזה בעצם סיימנו, מחר נשלים את הסוגיה ונמשיך לדון עוד בהרחבה של זהב לבעל קרי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו מקור לזה שפסח דוחה את הטומאה, מקור אחד זה מהפסוק לגבי פסח שני, שאיש נדחה לפסח שני, אבל ציבור שלם לא נדחה, אלא הוא עושה בתומה, ושאלנו על זה אולי הוא לא עושה בכלל, וענינו שאז לא צריך להיות כתוב שם לנפש, כי אז אין הבדל בין תומת מת לשאר התומות. רק אם אנחנו אומרים שהוא עושה בתומה, אז באמת יש הבדל בינו לבין שאר התומות, שרק בתמי מת עושים בתומה. זה היה המקור הראשון. המקור השני היה מהפסוק לגבי שילוח תמאים מהמחנה, מזה שכתוב גם צרוע וגם זהב וגם תמא לנפש, ולכאורה את צרוע וזהב אפשר ללמוד בקל וחומר מתמא מת, אז למה הם בכל זאת נכתבו? בשביל ללמד שיש דבר שהם חמורים יותר, וזה שתמא מת כשכל הציבור תמא מת עושים בתומה, ובהם לא. זה המקור השני, אבל דחינו את זה, כי אז גם צריך לומר שכשכל הציבור תמאי זיווה עושים בתומה, כי הרי גם את צרוע אפשר ללמוד בקל וחומר מזיווה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, כיוון שבאמת לא לומדים מאותו פסוק את זה שעושים פסח בתומה, אז מה בכל זאת כן לומדים מאותו פסוק? אז ראינו מחלוקת בזה בין רבי שמעון לרבי יהודה. רבי שמעון למד משם את הדרגות של שילוח תמאים, שמצורע משתלח מכל המחנות, זהב משתלח משתי מחנות, ותמא מת רק ממחנה שכינה. לעומת זאת רבי יהודה את הדרגות של השילוח הוא למד מהפסוק במצורע ומהמשך אותו פסוק, ומתחילת הפסוק שמוזכר צרוע זהב ותמא נפש הוא לומד משהו אחר, שיש תלות בין השילוח של כל התמאים אלו. כלומר, אם הם עושים פסח בתומת מת, אז באותו זמן, גם אם צרוע וזהב נכנסו למחנה שכינה, הם לא לוקים על זה. עד כאן השלב הראשון של החלק השני. בשלב השני, שאלנו מה יקרה אם בכל זאת צרוע וזהב יכנסו למחנה לא להם, אז בזה ראינו שיש מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, שרבי שמעון אומר שהם לא לוקים, כי בדד ישב שכתוב במצורה, ניתק את הלב הזה לעשה, ולב הניתק לעשה לא לוקים עליו, רבי יהודה אמר שכן לוקים, אלא אם כן כאמור, זה זמן שבו עושים את הפסח בתומה. בשלב השלישי ביררנו מאיפה הנחת היסוד הזאת שבאמת תמי מת קל מזהב וזהב קל ממצורע, כך שהיינו יכולים לעשות קל וחומר מאחד לשני. אז לגבי תמי מת אמרנו שהוא קל כי זה תומעה שלא יוצא מגופו אלא מבחוץ, אבל הקשנו שמצד שני הוא חמור בזה שהוא טעון הזהה, וענינו נכון הוא חמור אבל מצרפים אליו את שרץ שהוא לא חמור בזה כי הוא לא טעון הזהה, ואומנם הוא מתמה באונס אבל באמת גם זהב מתמה בראייה הראשונה שלו באונס. לגבי זהב ומצורה, אמרנו שמצורה חמור מזהב בזה שהוא טעון פריאה, פרימה והוא אסור בתשמיש, אבל הקשנו גם זהב חמור בזה שהוא מתמה משכב ומושב ועשת, וענינו נכון, אבל בעל קרי לא, ולכן נלמד קל וחומר מבעל קרי. עכשיו גם על זה הקשנו, לכאורה בעל קרי חמור כי הוא מתמה במשהו, אבל ענינו זה כרבי נתן שהוא לא מתמה במשהו, אלא כחתימת פיאמה, כל טוב.